טוב, קודם כל ברוכים הבאים לוותיקים וברוכים הבאים לחדשים. אנחנו בלימוד משותף נוסף בספר הסוד הישראלי. למי שיש את הספר, אנחנו נמצאים בעמוד 113. אמנם קראנו קצת בשבוע שעבר, אבל אנחנו נצלול לזה קצת יותר פנימה. במסגרת חדשות הסוד הישראלי, אני רוצה לשתף אתכם קצת בהרהור נוגה משהו. בעקבות מה שסיפרתי לכם בשבוע שעבר, הכנס שהשתתפתי בו על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אז היום היה לי שיח קצת עם המארגנים של הכנס, וזה לא שהופתעתי מאוד, אבל לא כולם היו שבעי רצון מהדברים שאמרתי, בצדק, במידה מסוימת. מה? בגלל שהכנס כלל, קודם כל, אנשים דתיים, חרדים, ערבים, זאת אומרת, היה מכל הקשת, אז בוודאי שהצד החרדי, הצד הערבי, לא היה כל כך שבע רצון מהטענה שאני לא רואה אותם כעם, אלא רק כיחידים. זאת אומרת, אין להם זכויות לאומיות כאן בארץ. אז האמירה הזו היא כבר אמירה שמקוממת אנשים שרוצים פה זכויות לאומיות בארץ. זכות השיבה ועוד כל מיני דברים. אבל גם אנשים דתיים שרוצים מאוד להגיע לסוג של הידברות עם הערבים, זה לא כל כך מוצא חן בעיניהם, אמירות כאלה, כי זה אמירות ש... איך קוראים להם? קיצוניות. זה משיחי, קיצוני וכולי, כל הדברי השבח. אז אני עדיין ככה מערר וחושב על הדרך הנכונה להתבטא במפגשים כאלה. שוב, זה לא היה באיזה התלהמות, זה היה פשוט הצגה של עמדה. אבל מאחר ואני הייתי אמור לבטא או לשקף עמדה ציונית דתית, אז יש ציונים דתיים שלא הרגישו בנוח עם האמירה הזו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז זה מעורר אצלי מחשבה קצת על הדרך הנכונה לעשות את הדבר הזה. אני לא מתחרט על האמירות עצמן, בגלל שזאת האמונה שלי. אני מאמין שהדברים שאמרתי הם נכונים. השאלה אם טקטית נכון לעשות את הדבר הזה בצורה הזאת, להציג את זה בצורה כזו, בצורה אחרת. בסופו של דבר, הרב שרקי שיגיע לכאן, אז עושה פעולות מאוד, אפשר לקרוא להן מיוחדות, להיפגש עם אנשי דת מוסלמים, שאפשר לכנות אותם מתונים. השאלה עד כמה הם משקפים את העמדות של המיינסטרים בעולם הערבי. שאלה. בכל אופן, הנקודה המרכזית שממנה אני לא נסוג, וזאת האמירה שחוזרת על עצמה לאורך כל הספר הזה, ובמובן הזה באמת זה לא סתם שהבאתי את הספר הזה לשם, היא שכדי להבין בצורה יותר מעמיקה את ההיסטוריה היהודית, אדם צריך להבין את הזהות היהודית בצורה מלאה. ומתי שיש לו תמונה חלקית על הזהות, הוא גם לא מבין את ההיסטוריה. וממילא הוא גם לא יודע לעשות את המהלכים הפוליטיים הנחוצים בשדה הפוליטי. בסדר? וזה נקודה חשובה. אני חושב, הוא חוזר על זה לאורך הספר הרבה מאוד פעמים. אז היום אנחנו נראה את אחת הפסגות של האמירה הזו שלו, אבל זה נקודה שחוזרת על עצמה לאורך כל הספר. הנקודה שהוא מדבר עליה בחלק שאנחנו מדברים עליו, זה מושג הסגולה. בסדר? מושג שהרבה מאוד אנשים לא דתיים, ואולי גם דתיים, רואים בה סוג של גזענות. והוא מתמודד עם השאלה הזאת. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם צריך להסביר את זה ככה, שנייה. אם צריך להסביר את ההתנגדות החילונית לתפיסות הדתיות, או התפיסות הציוניות הדתיות, מה ההתנגדות העיקרית? התנגדות העיקרית היא שהאמונה שאנחנו עם נבחר, יוצרת סוג של היררכיה, שיש כאלה שווים פחות ויש כאלה שווים יותר. נכון? מה זה סגולה? הרעיון של סגולה זה אומר שאתה שווה יותר מאחרים, והדבר הזה קשה לאנשים. אפשר להגיד שהחילוניות של המאה ה-19 בעיקר יושבת על שוויוניות. זאת אומרת, גם לנו מגיעה מדינה. כמו שלאחרים מגיעה מדינה, גם לנו מגיעה מדינה. אנחנו לא יותר מאחרים, אנחנו פשוט, אנחנו, ואנחנו רוצים מקום כדי שלא ירדפו אותנו. בסדר? זאת ההנחה. אבל ברגע שאתה מתחיל לדבר על עם נבחר, ואשר בחר בנו מכל העמים, אתה כבר, או, פה אתה כבר חוטא במובן החילוני הראשוני. תודה רבה. תודה רבה. מה? לא, לא, יש לי מים. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. רגע, הכנת את זה בשביל עצמך?
מה?
את הקפה.
כן, אבל אמרתי.
כן, 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 זה, בשביל זה. בגלל זה אמרתי, על תודה על המים. לשניכם, אני מבין, בסדר. בכל אופן, אז הנקודה הזו של הסגולה היא נקודה שהיא דורשת הבהרה, למרות שהיא נושא מדובר, ובכל זאת זה נושא שקצת קשה להבין אותו. ומה שהוא עושה פה זה צעד ניסיון הסברתי. אם אתם יכולים בבקשה תדפדפו לרגע, אמנם למדנו את זה בעבר, אבל תדפדפו בבקשה להקדמה של הרב צוקרמן, שמופיעה במהדורה הזו בסוף הספר, הוא נוגע בנקודה הזו שמופיעה בפרק הזה. ממש בהתחלה, בעמוד 400 אני חושב, כן. אז תראו פסקה רביעית מלמעלה, 1, 2, 3, 4, מהמילים רק בורות, רק בורות של נפש שטחית וחסרה כל עדינות רוחנית ומוסרית, יכולה להתעלם מייחודיותו של עם ישראל. 400, במהדורה החדשה 400. רק בורות של נפש שטחית וחסרה כל עדינות רוחנית ומוסרית יכולה להתעלם מייחודיותו של עם ישראל. אלו הטוענים להתנשאות, בסדר? תסתכלו בהערה למטה, אני לא יודע מה במהדורות החדשות מאוד. אלו הטוענים שאמונה בייחודו וקדושתו של עם ישראל להתנשאות על העמים מעין גזענות. זה אומר, אלו הטוענים להתנסות אינם מבדילים בשל שטחיותם הבנלית, בין כוחניות גסה ושאפתנית, בסדר? שהיא התנסות, לבין אצילות צנועה, משפעת ברכה, בין עליונות לבין שונות, בין טיפשות הגאווה לבין חוכמת המציאות המטילה תפקידים וחובות. בסדר? כמובן שהמשפטים האלה נכונים גם לגבי ההבדל בין גברים לנשים. שאנחנו נדבר עליהם בעזרת השם בחלק השני. הוא ממשיך ואומר ככה, אוי לדור שאלו הם כבר ניתיו, שאלו הוגי דעותיו. האמת היוצרת, המתעלה מעל התפיסות הזולות, הפרגמטיות של הגזענות מחד, ושל השוויוניות מאידך. שתי אלו הפילו חללים לבלי ספור, ודיקו את רוח האנושות עד אפר. אלו הן שיטותיהן של אירופה הנוצרית, מן השמאל או מן הימין. זאת אומרת, השמאל זה השוויוניות, בסדר? זה הקומוניזם, והימין זה הנאציזם, או הפשיזם, המיוצגות היום על ידי אמריקה. כן, זה טענות מאוד מעניינות, שהרב צוקרמן כאילו מתיח את האשמה באמריקה, כמי שיורשים את, ירשו את, את התפיסות האלה. אז אמריקה יש בתוכה באמת מימדים כאלה וכאלה, לא נאריך בזה עכשיו. כן, שוויוניות או טשטוש של הייחוד. יש באמריקה, בסדר, מפלגה דמוקרטית, ויש מפלגה רפובליקנית, בסדר, זה בסופו של דבר, אם אתה מקלף את את הקליפות מאחורי דמוקרטי ורפובליקני, אתה בסוף מקבל את ה... אני אומר, בקצה אתה מקבל פשיזם פה, ואתה מקבל שוויוניות מעקרת כל שונות מהצד השני. זאת אומרת, כל מי שיגיד שיש לו איזה מיוחדות, הוא יידחה על הסף. איך זה? We're all individuals, מי שמכיר את המשפט הידוע. גם אני, אינדיבידואל. אז ה... מי שמכיר, מי שמכיר, תרבות פופולרית שלפני 40 שנה, 50 שנה. בכל אופן, מכירים? מישהו מכיר? אף אחד לא מכיר. אוי ואבוי. לא, אני לא אומר, מונטי פייטון, אני חושב. כן, מונטי פייטון. מה? אני לא זוכר איזה חלק, זה אולי בריין? לא משנה, אבל יש שם את הקטע הזה המפורסם, שכולנו אינדיבידואלים, כולנו אינדיבידואלים, גם אני. בסדר? כאילו, זה פרודיה על על האינדיבידואליזם הלא אינדיבידואלי, מה?
הרבה פרודיות על הפרוגרס.
כן, 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 כן. בסדר, זה אנגלים, בריטים. בכל אופן, הטענה העקרונית של הרב צוקרמן, שהוא חשוב, הוא חוזר על טענות שמופיעות בפרק הזה גם, אפשר להגיד, הנצרות כדת הביאה לעולם את השוויון. בסדר? היא התנגדה ללאומים, אין לאום. וזה יצר סוג של שוויוניות שכולם שווים בפני הדת. כולם יכולים להיות דתיים. בסדר? זה אחת הבעיות של הנצרות שהוא ידבר עליה, המחבר ידבר עליה בהמשך. ותשימו לב שכשהדת הנוצרית יורדת, זאת אומרת ירידת הנצרות מעלה מחדש בעולם את הלאומיות. זאת אומרת את הלאומים השונים. כל אחד והמקום שלו. אבל הלאומיות עולה כשהדת יורדת. למה? כי בעצם משהו מימד יותר טבעי בקיום של של האומות עולה למעלה. ברגע שהמימד הטבעי עולה, אז הדת שהיא, אפשר להגיד, מעל הלאומים, אז ברגע שהיא יורדת, אז האומות עולות. אפשר להגיד, במידה מסוימת זה דומה, זה יש משהו במימד הדתי שמחייב את כולם בצורה שווה. אז ברגע שהדת לא קיימת, אז האינדיבידואל עולה, היחיד עולה. הוא עולה בעצמו. למה? כי הוא מבטא את עצמו איך שהוא רוצה, ולא כמו שמכתיבים לו. אז מה שנכון לגבי האומות, נכון גם לגבי היחידים. בכל אופן, אנחנו רואים אפשר להגיד, הריאקציה לדת מייצרת את העלייה של הלאומיות במאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, והיא הופכת להיות רצחנית לא פחות. אז הימין והשמאל, זה קו הימין, זה הצד הנאצי, והפשיסטי, וקו השמאל זה הקו השוויוני, שכולם, כל בני האדם שווים. זה לא משנה, כולם רצחו הרבה אנשים. זה לא שינה כל כך. אבל... מה זאת אומרת? מה השאלה? אתה נמצא פה כבר מספיק זמן לדעת שהפתרון אצלנו. אנחנו גם משיחיים, גם קיצוניים, וגם מאמינים שכל התיקון נמצא אצלנו ביד. אז זה בסדר, זאת אומרת, מה כותב... הרב קוק בהמון המון המון מקומות, ובעיקר נגיד במאמר למהלך האידאות. הוא אומר שעם ישראל הוא עם רק במובן החיצוני, זה נראה כמו כל עם. אבל במהות אנחנו בעצם סוג של גילוי ייחודי בהיסטוריה, שכולל גם מימד רוחני, שזה המימד האלוהי, גם מימד לאומי, שזה המימד החברתי שלנו, ורק אצלנו זה יכול להיות משולב בצורה שלמה, בגלל שאצל כל האומות, המימד הדתי או הרוחני נתפס כמשהו שמנוגד למימד הטבעי. כלומר, יש את המימד הטבעי, והמימד הטבעי של האדם, החברתי, אבל הדת לא צומחת באופן אינטגרלי משם. לכן בן אדם תמיד מרגיש שהמימד הדתי הוא קצת מנוגד למימד הטבעי. זאת אומרת, רק אם, נגיד את זה ככה, בואו ניתן דימוי פשוט. ברגע שאתה גם מוזיקאי מוכשר בטבעי שלך, וגם מלמדים אותך מוזיקה, אז אתה מרגיש שהדברים יושבים עליך טוב ביחד. אבל מתי שקופים עליך ללמוד מוזיקה, ואתה לא סובל את זה מבפנים, אז אתה תרגיש תמיד דיכוי. אז יש פה מימד מסוים שזה דומה קצת. זאת אומרת, המימד הדתי, במובן האנושי, הוא לא יורד בצורה טבעית. הוא לא בא באופן טבעי על האדם. רק אצל עם ישראל המימד הרוחני הוא לא מימד דתי. מה ההבדל? שהמימד הדתי כולל רק חלק מהחיים, והמימד האלוהי הוא כולל את כל החיים, שכל החיים יכולים להיות מחוברים לרצון השם. בוא נגיד, זה החידוש הגדול. זה החידוש הגדול של עם ישראל בעולם. והוא חוזר על העיקרון הזה בהרבה מאוד מקומות. אז שוב, השאלה דתי-לאומי, זה בדיוק הדבר שדיברנו עליו בכנס בשבוע שעבר. אתה יושב, נגיד, מול אדם חרדי, גם משכיל מאוד, בסוף הלאומי שם, הוא לא לגמרי נמצא במרכז. זאת אומרת, הממד הלאומי שם לא נמצא במרכז. הממד הדתי במרכז, הממד הלאומי לא נמצא במרכז. הוא קיים, מדובר, נגיד, מי שישבתי מולו, הוא רב, אפשר להגיד, לא ציוני במובן הרגיל, אבל לא אנטי-ציוני בכלל. חרדי. חרדי, כן. מגדיר את עצמו חרדי, כן. זה מאוד מאוד מעניין. היה לי השבוע, הייתה לי השבוע שיחה עם אחד מהתלמידים שלנו במחזור הזה של בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה, שהוא גדל בחברה החרדית, הוא עובד סוציאלי עכשיו, והוא הסביר לי הוא דיבר על זה קודם כל שצריך לפתוח מסלול נפרד לחבר'ה שבאים מהציבור החרדי. הוא אמר שיש הרבה מאוד יסודות והנחות שצריך להניח לפני שהם משתלבים בתוך מערכת רגילה. אז הוא הסביר לי שיש לו הרבה מאוד חברים, הוא מכיר את זה בצורה מאוד קרובה, שמה שקורה לאנשים חרדים שמגיעים לאקדמיה למשל, זה שבגלל שהם שומעים דברים שמבקרים נגיד העולם הדתי שלהם, הם נהיים מאוד בקלות שמאלנים, מאוד עוברים בהטייה מהירה מאוד לשמאל, כי הם מאמצים כמעט כל דבר, אין להם מגננות, אין להם מערכות הגנה, רעיוניות אחרות, הם פשוט מאמצים את זה והופכים להיות...
ביקורת ושיפוט.
שום ביקורת ושיפוט. הוא אמר שהוא פשוט רואה את זה בצורה... מה? זהו, הוא פשוט סיפר לי ממש בגוף ראשון. הוא אמר, זה משהו שאתה מתפלך, זה קורה. הוא אמר, פשוט אין שום מערכות הגנה. והם מאוד רציניים, כלומר, הם מאוד משכילים. אז הם מקבלים מאוד במהירות את הפרדיגמות, ואז הם מסתכלים על העולם הדתי שלהם כעולם מיושן, עולם שצריך לבקר אותו, עולם... קיצור... מאוד בקלות, זה הופך להיות אנטי שמרני קיצוני. יש כאלה שגם עובדים באופן ממוקד על נשים, שיש שם עוד מימד מסוים שעוד יותר קל לעבוד עליהם. זאת אומרת, יותר קל להשפיע עליהם במימד הזה. זה נקודה מעניינת. עכשיו, כל הקטע שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, הוא גם מאוד קשור להיות המחבר גר. בגלל שהוא עשה תהליך של גיור, והוא התקרב לעם היהודי, אז מאוד מאוד חשוב לו להסביר איך היהדות בעצמה באופן אינטגרלי כוללת מימדים של בשורה לעמים, ואיך הוא רואה את זה. הוא רואה את זה בעצמו, הוא לא כותב את זה בגוף ראשון, אבל רואים שזה נקודה מאוד מאוד דומיננטית אצלו. אז בואו תעברו בחזרה עוד פעם לעמוד הזה, עמוד 113, לפחות במהדורה החדשה הזאת, סגולת ישראל, עמוד 113 בחזרה. ככה, סגולת ישראל, אנחנו נעבור על זה קצת ברפרוף במהירות, כי ראינו את זה כבר בשבוע שעבר את שלושת הפירושים, נעבור על זה במהירות. נראה שזה סוד הסגולה. אותה תכונה ייחודית של העם היהודי, אותו כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם, סדר ציטוט מאיגרת תקנה של הרב. ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הבחירה אינה היא הבדלה, סליחה, מה שיקר הוא גם מובדל. כמו כלי יקר ואבנים טובות שהמלכים גונזים אותם. אלא שלהבדלה יש השפעות אוניברסליות ישירות כלי כל הארץ. בסדר, זו נקודה מאוד חשובה, העניין הזה. דבר יקר הוא דבר מובדל. לא במקרה, כל הנושא של המיניות הוא קשור גם לקדושה. קדושה ומיניות זה שני דברים שקשורים אחד בשני. למה? בגלל שברגע שאתה מבטל את מימד הקדושה, אז המיניות הופכת להיות טריוויאלית. זאת אומרת, אין אדם מיוחד שאתה מתייחד איתו, אלא הכל אותו דבר. זאת אומרת, המיניות הופכת להיות משהו טבעי. ותראו שבאמת אחד מהדברים שהתרחשו ברגע שהמהפכה המינית התרחשה בעולם, בסדר, בשנות ה-60 בעיקר, זה שהמיניות הפכה להיות טבעית. כלומר, המימד של הקדושה נוטרל. בגלל כל מיני סיבות עמוקות, אבל נוטרל מהמימד של המיניות, ואז אם אין ייחוד ואין קדושה, אז הכל הופך להיות שוויוני ושווה. אין למעלה ולמטה בכל התחום הזה. אז הקדושה, אפשר להגיד באופן עמוק, שזה לא במקרה שפגם בנושא הקדושה, בסופו של דבר מוביל להתבוללות גם. למה? כי אתה מאבד את מימד הייחוד שלך. מימד הייחוד במובן ה... של הקדושה, ממש. עכשיו, הוא מביא כאן שלושה פירושים, כמו שראינו בשבוע שעבר, אור החיים הקדוש, רבי עובדיה ספורנו, והנציב מוולוז'ין, לפי הסדר, רבי עובדיה ספורנו הוא לפני, אור החיים הקדוש הוא לפני כ-300 שנה, רבי עובדיה ספורנו לפני קצת, תחילת תקופת הראשונים, והנציב מוולוז'ין לפני 100 שנה, קצת יותר מ-100 שנה. אז כאן, ככה. כאן רמז, אנחנו מתחילים עם אור החיים הקדוש. כאן רמז שיש לו סגולה. מה זה סגולה? למה נקרא עם סגולה? בסדר, זה יהיה הכנה, מי שיראה אותנו כשהלימוד שלנו יעלה ברשת, זה יעלה לקראת פרשת יתרו, אז זה ממש הכנה לפרשת יתרו. כאן רמז שיש לו סגולה מפוזרת בכל הארץ. וזה טעם פיזור ישראל בארבע רוחות העולם, לחזור אחר הסגולה שהיא עבדתם. כלומר, אור החיים הקדוש מסתכל על עם ישראל כסוג של מגנט של אלוקיות. וברגע שעם ישראל נמצא בכל מקום, יש להם את היכולת למגנט לתוכם את הרוחניות שקיימת בכל מקום. בסדר, זאת הסיבה שעם ישראל מצליח גם להזדהות עם כל מהפכה, ואפילו מוביל כל מהפכה, כי הם מזהים בתוך כל מהפכה מימד רוחני שיש שם. אז מצליחים למצוא את זה שם. זה המגנות הרוחני. אז זה נקודה אחת. סגולה, שיש לו סגולה מפוזרת בכל הארץ, ולכן הוא מפזר את ישראל בארבע רוחות העולם, לחזור אחר הסגולה שהיא עבדתם. מי שאל אותי בשבוע שעבר, אז לכאורה זה, נכון? תודה. אז תחזור על השאלה. נכון, נכון, לכאורה, לכאורה. אני חוזר על השאלה, אני חוזר על השאלה, היפה. לכאורה, מהפירוש של אור החיים הקדוש, עולה שלעם ישראל אין עניין להפיץ את הבשורה לעולם, אלא בעיקר לשאוב לתוכם את הבשורות שחבויות בכל מקום. השאלה היא, אני חושב שזאת השאלה, אפשר להאריך בזה, לא רוצה להאריך בזה, אבל אפשר להסביר, שהסיבה שאנחנו שואבים את הטוב שקיים בכל העולם, זה לא רק כדי לנטרל אותו מהמקום שהוא נמצא שם, אלא כדי שאנחנו נוכל להשפיע כלפי חוץ, אנחנו לוקחים את הניצוץ, ואז אנחנו יכולים לדבר בשפה שגם אחרים יכולים להבין את הרעיון. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אתה רוצה להשפיע על קבוצה שאתה מגיע אליה, א' ב' של רטוריקה. אם אתה רוצה להשפיע על קבוצה, אתה צריך להתעניין במה מעניין אותם, ואז אתה יכול לדבר איתם בשפה שלהם. כלומר, ברגע שאתה מעלה את הניצוץ מהמקום, ואתה מחבר אותו בעצם לקדושה, אתה יכול להתחיל לדבר איתם ולהשפיע את הרוחניות שלך עליהם. ואם אתה מנותק מהם לגמרי, ואתה חושב, הנה, עכשיו אני, מה שנקרא, למדתי 20 שנה בישיבה, עכשיו אני הולך להשפיע על העולם. אין לך שום שפה משותפת איתם. אין לך שום מושג מה מעניין אותם. למה שהם יקשיבו לך בכלל? מה זאת אומרת? למה בהפוך על הפוך? זה ברור, זה ברור שאנחנו אור לגויים בטוב ובמוטב. גם כשאנחנו לא רוצים, אנחנו אור לגויים. הבעיה היא שכשאתה עושה את זה, כשאתה לא רוצה בזה, זה מייצר בסוף סוג של תנועה לא חיובית. זה כמו שאתה משפיע, כשאתה לא רוצה להשפיע, זה נראה כמו שזה נשמע. טוב. בכל אופן, מקור מספר 2. רבי עובדיה ספורנו, אף על פי שכל המין האנושי יקר אצלי, ובזה תהיו סגולה. כי תהיו ממלכת כהנים להבין ולהורות לכל המין האנושי, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד כאומרו, ואתם כהני השם תקראו, כאומרו כי מציון תיצא תורה. בסדר, זה רעיון שחוזר הרבה פעמים, גם הזכרנו אותו במערל, נצח ישראל. כל העמים הם בנים להשם. אז מה מיוחד בעם ישראל? שאנחנו בני בכורי, ישראל. מה זה בן בכור? הבן הבכור, אומר המהר"ל בנצח ישראל בפרק י"א בעוד מקומות, הוא מתווך בין דור האבות לדור הבנים. זאת אומרת, יש בתוכו יכולת להיות חוליה מקשרת בין הצד של ההורים לצד של הילדים. אז זה אומר שהתפקיד של עם ישראל כבן בכור, זה לדאוג לכך שהקשר לאבא יעבור לכל הילדים. זה מה שאומר פה הרבי עובדיה ספורנו. אף על פי שכל המין האנושי יקר אצלי, כולם חשובים אצלי, בזה תהיו סגולה, כי תהיו ממלכת כהנים, להבין ולהורות לכל המין האנושי, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. כאומרו, ואתם כהני השם תקראו, כאומרו, כי מציון תצא תורה. תצא תורה לאן? לגויים. כן, תמיד זה כזה, הפך להיות ביטוי, כי מציון תצא תורה הוא דבר השם מירושלים. לאן? לכל אומות העולם. מקור מספר 3, העמק דבר, מי שירצה לעבוד את השם ולהיות נבדל מטומאות גוי הארץ, אי אפשר להיות גר, אלא אם כן נאסף לעדת ישראל ולתורתכם. וזהו סגולה, למשמעו אוצר, מכניס לתוכו מכל העמים. כי לי כל הארץ, ויש באומות העולם כמה אנשים ראויים להתגייר לעבוד את השם, כמאמר משה בברכתו, אף חובב עמים כל קדושיו בידיך. כלומר, מה מסביר הנציב? הנציב מסביר שגם מי שרוצה למשל לשמור שבע מצוות בני נוח, איך הוא יודע מה הם שבע מצוות בני נוח? על ידי עם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל הוא המתווך שעל ידו אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא. ומי שירצה להתקרב לבד לקדוש ברוך הוא, הדבר יוביל על כוחך לעבודה זרה. למה? בגלל שאם אתה מנסה לפנות לאין סוף, ואין לך מושג איך לפנות אליו, אז מה אתה עושה? אתה בעצם פונה כמו שאתה חושב. אז על זה נכתב ספר שלם שנקרא הכוזרי, שאומר לו כוונתך רצויה, אך מעשך אינו רצוי. אם לא אמרו לך מהו מעשה הרצוי, אז איך תדע איך לפנות אל המעשה הרצוי? זה כל הסיפור של הספר. כלומר, רבי יהודה הלוי מלמד אותנו בספר הכוזרי, שאם אתה מאוד רוצה לפנות, אפילו בלב טהור וכוונה שלמה, לאין סוף, אם הוא לא הסביר לך איך לפנות אליו, לא תצליח לפנות אליו. כן. איפה? בדברי הנציב? בוא נסתכל, רגע, רגע. אפשר להיות גר, אלא אם כן אסף לעדת ישראל ולתורתכם. אז מה השאלה? למה לא לתורתם? על פניו, למה לתורתם? זה התורה שלכם באמת. זה בדיוק מה שהסברנו עכשיו. הם לא יוכלו ללכת עם תורה שלהם. הם חייבים דווקא דרך התורה שלנו. בסדר? זה ברור?
לא,
הוא
מדבר לעם ישראל.
כן, הוא מדבר לעם ישראל. כן, כן. עכשיו הבנתי את ה... תודה. בסדר. אז נמשיך בדבריו של המחבר. הפירוש האחרון מבליט באופן נפלא את המבנה הפנימי של הפסוק, ואיתם לי סגולם מכל העמים, כי לי כל הארץ. עם ישראל מובדל כאוצר על מנת ליישם תפקיד כלל אנושי. אוצר, אוצר זה שמור בקפדנות. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כי ישראל איננו מפקיר את אוצרו האמור להיות מוקד משיכה לכל אחד מבין העמים שחפץ לעבוד את השם באמת. הוא ממשיך הנציב לבאר, ועד מתן תורה, היו כל אחד לפי דרכו ודעותיו עובד את השם. זה דומה מאוד למה שהיה אצל עם ישראל, הבמות, היתר הבמות. כל אחד עובד בבמה משלו. אבל מעתה לא יוכלו לעבוד את השם, אם לא שייכנס לסגולת ישראל ויקבל כל התורה כמו כל ישראל. זאת אומרת, מי שרוצה היום להתקרב לעם ישראל, כגר, חייב לה, מה? להתקרב להשם, הוא חייב לעבור דרך עם ישראל. אם הוא רוצה את זה כגר, אז זה גר מלא, גרות מלאה. אם הוא רוצה כשבע מצוות בני נוח, זה גם דרך עם ישראל. שבע מצוות בני נוח, זה גם חלק מהתורה. עכשיו תראו, ההיסטוריה מראה שבאמת העמים, זאת אומרת גם הנצרות, גם האסלאם, בסופו של דבר באופן עקיף, מאיפה הם קיבלו את הרעיונות שלהם? מאיתנו. אז בעל כורחנו, שתי הדתות הגדולות בעולם, עברו דרך היהדות. אלא מה? בגלל שזה לא נעשה בדרך ישרה, אלא בדרך עקיפה, שניהן, שתיהן מכחישות את היהדות. כל אחת בדרכה. כל אחת אומרת, אני דת האמת, אני האמת. והיהדות זה כבר לא, זה פסה. מכל מיני, בסדר, זה השתנה כמובן, לאורך ההיסטוריה, אבל... יכולה להימצא קדושה בין העמים, אבל רק במישור הפרט, ולא במישור הכלליות הלאומית. וגם כל קדושיו... לא יצליחו, כי אם כשהם נבדלים מעמם. זאת אומרת, כל קדושיו, מה שכתוב בפסוק, כל קדושיו בידיך, זה אמור להיות משהו שהוא עוקף את העם. ואילו בישראל הקדושה וההבדלה נעשים במישור האומה בכללה. העם הוא הקדוש, גם כשקיימת תעייה או בערות אצל היחידים. זאת אומרת, בעצם אפשר להגיד ככה, מה ההבדל בין ישראל לבין העמים? איך אמר אתמול? טוב, לא משנה. מה ההבדל בין ישראל לעמים? שאצל העמים, מי שרוצה להתקרב לאמונה, הוא יוצא מן הכלל. ואצל עם ישראל, מי שרוצה להיבדל מהאמונה, הוא יוצא מן הכלל. זאת אומרת, במידה מסוימת אפשר להגיד ככה, שהפרט אצל העמים שרוצה להתקרב לאל, הוא יוצא הדופן, יוצא הדופן ברמה הלאומית, הוא יוצא דופן מהצד הלאומי, אבל אצל עם ישראל זה הצד הטבעי. במילים אחרות, אפשר להגיד זו מה שנקרא התפיסה הרגילה אצל אומות העולם, זה הובס. הפילוסוף האנגלי, הובס, שאמר שהמדינה היא לוויתן גדול, זאת אומרת יצור אימתני, שהתפקיד שלו הוא לשמור על על הכוח, על ויסות הכוח, על הרגולציה של הכוח, זאת התפיסה הפשוטה. ואצל עם ישראל, הלאום בעצמו מתחבר למימד שיש בתוכו איזה אידיאל. נדע, איך אנחנו רואים את הדבר הזה בצורה הכי פשוטה? בגלל שאצל עם ישראל, לדוגמה, הלידה שלנו כלאום היא קשורה בקדושה. אבל הלאומים בעצמם הם מתפתחים ממה שמכונה הנפש הבהמית. הנפש הבהמית, הכוונה, אנחנו רוצים שיהיה לנו כוח, והכוח הזה יתעצם אם נתאגד כולנו ביחד. אז מה התפקיד של הלאום? הוא להעצים בעצם את כוחם של היחידים שנמצאים בתוך הלאום. אבל אצל עם ישראל, המטרה של הלאום היא לא להעצים את כוחם של היחידים, אלא כל היחידים אמורים לשאוף לאיזו שאיפה משותפת לאומית, ערכית. ולכן יש לנו יותר סיבוכים ברמה הלאומית. אתה לפעמים שובר את הראש, אתה אומר לעצמך, איך יכול להיות שכל העמים מתנהגים בצורה נורמלית, יודעים לגונן על עצמם בצורה נורמלית, ורק אנחנו מסתבכים עם כל מיני מוסר וכל מיני דברים כאלה, ואתה אומר, למה אנחנו לא יכולים להיות פשוטים כמו כולם? כי אנחנו לא פשוטים, בגלל שהלאומיות שלנו לא מבוססת כמו אצל עמים אחרים על, נקרא לזה על אכזריות, עוצמה וכוח וכו'. אנחנו חייבים שזה יבוא ביחד עם איזה ערך. וזה באמת מפעים, פעם אחרי פעם. עם כל הסיבוכים וכל הבלבולים וכל הבעיות, כשאתה עומד בהלוויה כמו אתמול של משפחת גבילי, ואתה שומע את הדיבורים, אתה שומע את האמונה, ואתה שומע את העוצמה שבאה ביחד עם איך המשפט שחזר שם כל הזמן, אנחנו כואבים מאוד, אבל אנחנו גאים, והגאווה היא יותר גדולה מהכאב. אז אתה אומר לעצמך, מאיפה זה בא? זה לא סתם גאווה לאומית, זה גאווה על הערכים שהבן אדם יצא עליהם, על המסירות שלו, על מסירות הנפש, על התרומה לכלל, על זה שהוא שם את הפרט בצד ועשה משהו למען אחרים. אתה רואה פה דמות שהיא לא רק דמות של לוחם, אתה רואה פה דמות של אדם שראוי להעריך אותו ברמה הערכית, וזה דבר ייחודי. זה לא דבר פשוט כל כך, זה לא דבר שקיים בכל העמים. לפעמים בעל הנס לא מכיר בניסו, בן אדם לא מבין כמה הוא מיוחד שהוא שייך לעם כזה. העם הוא זה שנבחר, אני ממשיך בעמוד 115, העם הוא זה שנבחר, ולא איזה המון יחידים. ובתור עם, יכול עם ישראל להצליח את שליחותו הכלל אנושית, כי עם קדוש אתה להשם אלוהיך, ובך בחר השם להיות לו לעם סיגולה מכל העמים אשר לפני האדמה. התורה מדגישה את הממד הכלל אנושי הזה, כשהיא מקדימה לסיפור מעמד הר סיני את ביאת יתרו. עכשיו מגיע בעצם הקטע שדיברתי עליו בהתחלה, מה הסיפור של יתרו בתחילת פרשת מתן תורה? מה זה הסיפור הזה? סיפור זה מאוד מוזר, לפי חלק מהדעות בכלל זה לא היה באותו זמן, אז למה בכלל שמים את זה פה? זה היה בכלל אחרי, אז מה העניין? התשובה. רגע, התורה מדגישה את הממד הכלל אנושי הזה, כשהיא מקדימה לסיפור מעמד הר סיני את ביאת יתרו. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים, וכך מפרש הזוהר. בסדר, זה ציטוט מהזוהר עם תרגום בעל הסולם. רבי אלעזר פתח, בשעה ששאר העמים נכנעים ובאים ומודים לקדוש ברוך הוא, כיוון שהם נכנעים ומודים לו, נשלם אז כבוד הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה. בא יתרו, כומר עליון וגדול, שר ממונה של כל האלילים האחרים, והודה לקדוש ברוך הוא ואמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אז נתעלה ונתייקר הקדוש ברוך הוא בעיקרו למעלה ולמטה. ואחר כך נתן התורה בשלמות שליטתו על הכל. זאת אומרת, במילים אחרות, אם לא היה את יתרו שמגיע להודות, אז התורה לא הייתה ניתנת בשלמות. מדהים. אמר רבי שמעון בר יוחאי לרבי אלעזר בנו, על זה כתוב, יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם. שהרי ישראל הם היסוד של הנר להאיר. אבל כאשר שאר העמים באים ומודים לו בשעבוד אל כבודו של הקדוש ברוך הוא, אז נתווסף יסודו של הנר ומתחזק על כל מעשיו. יפה אמרת ויפה שאלת, ועל זה הוא עונה רגע אחרי. ממש דייקת לכוון שזאת הנקודה שהוא נוגע בה. בעצם, אתם זוכרים כל הזמן שאנחנו מזכירים את היסוד של מניטו, שאנחנו קוראים את התורה מההתחלה אל הסוף ולא מהסוף להתחלה. מה הכוונה? שאנחנו קוראים את הסיפור של התורה ואנחנו לא יודעים מה יקרה בסוף. זה אומר שהיו אופציות אחרות. במילים אחרות, יכול להיות שמה שקרה בעצם בסיפור של יציאת מצרים, שפרעו, המכות היו אמורות בסופו של דבר לגרום לו להודות. אבל הוא לא הודה, וההיסטוריה הלכה לכיוון אחר, שהיה צריך להטביע את כל המצרים. זאת אומרת, פרעו יכול היה גם להודות, להגיד, אני מודה, ניצחת אותי, ניצחת אותי, אני מקבל את הקדוש ברוך הוא. ולא זכינו. תסתכלו מה הוא כותב. ניתן להסיק מהמקור הנעל, שעל מנת שתינתן התורה המשלימה את בריאת העולם, היה דרוש שלא רק עם ישראל יוכן לקבלתה, אלא שגם שאר האנושות תגיע לידי בגרות מספקת. יתרו הוא הנציג של האנושות, המזומנת בכללה להכיר במלכות הבורא. פרעו כמעט שהכיר בו, חטאתי הפעם, השם הצדיק, אבל חזר בו מהודעתו. אף שמטרת המכות הייתה להביאו לידי הודעה שכזו. כפי שעולה מהחזרה המתמדת על משאלתו של אלוהים, וידעו מצרים כי אני השם. בסדר? זה מה שנקרא, הרמת להנחתה. רבי חיים בן אתר לומד לקח נוסף מהסיפור דלאל, ונראה כי טעם הדבר. בסדר? זה תסתכלו בהערה, כלומר, הקדמת סיפור בו של יתרו לסיפור מתן תורה, מה הסיבה? ונראה כי טעם הדבר היא להראות את בני ישראל, הדור ההוא וכל דור ודור, כי יש באומות גדולים בהבנה ובהשכלה. וצא ולמד מהשכלת יתרו בעצמו. והכוונה בזה, כי לא באה הבחירה בישראל לצד שיש בהם השכלה והכרה יותר מכל האומות. וזה לך האות, השכלת יתרו. הלמדת, כי לא מרוב חוכמת ישראל והשכלתם בחר השם בהם, אלא לחסד עליון ולאהבת האבות. מדהים. אז אברהם לבני בעצם פותח בהסבר של הזוהר, בהתחלה, מה הסיבה שיתרו מגיע לפני מתן תורה, ומה ההסבר? מה הסיבה שיתרו מגיע לפני מתן תורה? להגיד שהמסר של התורה הוא לא מסר פרטיקולרי בלבד, הוא מסר אוניברסלי. זאת אומרת, חייב להיות פה מימד מסוים של הכרה של העמים. לא מספיק שיהיה הר סיני שממנו ירדה שנאה לאומות העולם. צריך שיהיה שם גם מימד מסוים של קבלה, של רצון לקבל. אבל יש פה עוד מימד, רבי חיים בן אתר מוסיף פה, אל תחשוב שבגלל שאתם חכמים גדולים ומחוכמים קיבלתם את התורה. כי חכמים מחוכמים יש גם באומות העולם. אלא הבחירה בכם היא בחירה סיגולית, לא בחירה בגלל חוכמה. תסתכלו. הסדר המהותי של העולם דרש שיהיה עם קדוש וממלכת כהנים. המסוגל לרכז את הקדושה הפזורה בכללות ההוויה. אבל המושג של עם סגולה או עם נבחר אינו מקובל על המחשבה המודרנית, החפצה בשוויון. וכי לא נולדו כל בני אדם שווים בזכויות ובחובות? אפילו היהודים עצמם אינם רואים תמיד על שום מה יכולים הם לטעון שהם שייכים לעם נבחר. וגם אם אכן הוא עם נבחר, האם די בכך כדי להצדיק את האיסורים שסבל העם היהודי לאורך ההיסטוריה? היהודי מבקש לחיות הרחק מכל יומרה גזענית. בשוויון לכל בני אדם. מי עוד יכול לדבר בימינו על יתרון מוקנה מלידה? בסדר, כל זה סוג של שאלה זועקת אחרי השואה. טענות אלו מגלות למעשה בורות גמורה, רב צוקרמן, כן, שם, בדבר מהותו של העם היהודי. מהות היהדות ישראליות היא דחיית כל יומרה גאוותנית ופסילת כל התרברבות גזעית. כבר משה עצמו הזהיר מפני הזיות מטופשות כאלה. לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים, אלא כי מאהבת השם אתכם משומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם. אל תאמר בלבבך בהדוף השם אלוהיך אותה מלפניך לאמור, בצדקתי הביא אני השם לרשת את הארץ הזאת, וברשעת הגויים האלה השם מורישה מפניך. וידעת כי לא בצדקתך השם אלוהיך נותן לך את הארץ הטובה הזאת, לרשתה כי עם כשעורף עתה. זאת אומרת, במילים אחרות, איזה נותן להם על הראש לעם ישראל, שלא יעלה על דעתכם לרגע שסיפור הבחירה של ישראל נובע בגלל שאתם טובים יותר מאחרים ברמה הפרטית. הבחירה איננה פרטית, הבחירה היא כללית, ומה המשמעות, למה הוא קורא לזה גאווה? כל דבר שבא מהאדם יש בו מימד של גאווה. ברגע שבן אדם מקבל שליחות, אז הוא בטל אל המשלח. אז זה לא נובע מגאווה, זה לא פרטי שלי. אבל אני יודע שכל מה שאמרתי עכשיו, עדיין הוא קשה לבן אדם שמגיע מתוך תפיסה שבה, אז אתה אומר, לא רק שאתה אומר שאתה יותר טוב מאחרים, אתה אומר שגם אלוקים אומר שאתה יותר טוב מאחרים, זה יותר גרוע אפילו. אז מה עשית? לא פתרת את הבעיה. אבל כמו שאומרים, בשביל להבין את העיקרון הזה, צריך לפעמים לא מספיק להגיד אותו. זה כמו להבין מהי ענווה. להבין מהי ענווה, בן אדם לא יכול להבין את זה רק עם מילים, עם דיבורים. אלא ענווה נקלטת כשאדם מבין שבן אדם באמת באמת לא בא לכאן עם האגו שלו. זה לא אגו פרטי שלו. וכשאנחנו כעם, התפקיד שלנו בסופו של דבר זה להביא את רצון השם לעולם, אז זה לא בא בכלל מסוג של אגו פרטי. ואני אגיד אפילו אמירה חריפה, בזה אנחנו נסיים להפעם, אני חושב שלפעמים חוסר היכולת של בן אדם לשמוע את הקריאה שיש בתוכה באמת צדק וחסד וטוב שיש ביהדות, נובעת אולי מזה שיש תפיסה אחרת שקיימת בתוך החיים שלו, ואותה הוא שומע כל הזמן. אני אגיד את זה בזהירות, לפעמים אתה רואה שדווקא אנשים שהגיעו ממקומות שבאירופה דיברו על גזענות, הם יותר שומעים את זה בסגנון כזה, מאשר אנשים שלא גדלו בתפיסות כאלה. אני אומר את זה בזהירות, אבל עדיין, אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות שיהודים חושבים שהיהדות היא גזענית? גזענית במובן, אתה יודע, כמו שהנאצים התנהגו. ואתה אומר לעצמך, אם אין פה איזה טראומה, אני לא מבין את הדבר הזה. אנשים נושאים איזה טראומה, והם בטוחים שגם אנחנו מתנהגים באותה צורה. והעמדה שלנו, כלפי הלאומיות שלנו, היא לא לאומיות של אנחנו יותר טובים מאחרים קטגורית. זה פשיזם גם. אלא אנחנו יותר טובים במובן הזה שיש לנו שליחות לעולם, והשליחות הזאת היא המשימה שלנו. והשליחות הזאת לא מחייבת קודם כל להפוך אף אחד אחר ליהודי. אנחנו לא רוצים שכולם יהיו יהודים, אנחנו רוצים לקיים את המשימה שלנו פה, ומציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים.
במקום לומר אנחנו יותר טובים כי אפשר לומר אנחנו ייחודיים כי...
זה נכון, אבל זה סמנטיקה קצת, בגלל שבסופו של דבר הייחודיות שלנו לא ייחודיות גנרית, שאני אוהב ללבוש כחול ואתה אוהב ללבוש בז', אלא אנחנו טוענים שאנחנו מחזיקים במוסר, כלומר בערכים שאנחנו מאמינים בהם. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים לא תרצח, זה לא העדפה אישית שלי. לא תרצח זה העדפה קטגורית ערכית. זה לא אומר שבן אדם אחר יתנהג אחרת.
אנחנו לא טובים.
מה זה?
לא כתוב שום מקום, אתה יודע, לא קראתי כל התנ"ך. לא כתוב שום מקום שעם ישראל טוב יותר, כתוב שהוא אהוב, זה הכל.
כן, אבל השאלה, בסדר, השאלה, אני לא פוסל לגמרי את האמירה הזאת, זאת אומרת, אני לא פוסל, כשאנחנו אומרים שהשם אוהב משהו, כמו שאנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוהיך, זה לא סתם אהבה רומנטית. תשמע, אני התאהבתי בך, אתה חמוד. אלא הכוונה, הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד, האמירה אוהב, כמו שאני אוהב אותו, זה אוהב את מה שהאלוקות אומרת. וכשהשם אוהב אותנו, זה אומר שהוא אוהב את מה שעם ישראל אומר. עומר חייו של עם ישראל הוא עומר שהאלוקות רוצה בו. זאת אומרת שיש בנו איזה טוב שקיים בתוכנו. זה לא אומר שבאחרים הטוב הזה לא קיים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, הטוב הזה שקיים בכם, אני רוצה שהוא יהיה נחלת הכלל. זאת הכוונה. בסדר? אולי זה קצת יותר מתיישב על הדעת. בסדר, תודה רבה. חזקים וברוכים, שיהיו בשורות טובות. אנחנו, מה שנקרא, כל הזמן אני בדריכות כזו... אתה רוצה לדעת מה הבשורה הבאה, מה הולך לקרות, מה העניינים. אז אנחנו, מה שנקרא, נאחזים בטוב האלוקי, שיגן עלינו מחבלי משיח, וגוג ומגוג, ודינה של גיהנום, כמו שהגמרא בשבת אומרת. אמן וכן יהי רצון. תודה רבה.